הפרשה שלנו במרכזה או בהמשך, אמצע הפרשה, אי אפשר לומר במרכזה, אבל הפרשה עוסקת בהרבה עניינים. יש את העניין של מינוי יהושע למנהיג. כתוב שמשה שומע שהוא לא נכנס לארץ ישראל, וידבר משה לשם למור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מעודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. התורה מעריכה בתיאור מעלתיו של יהושע, הרי משה מבקש שיצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אלוקי הרוחות לכל בשר, מי שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. והנה הגמרא בבבא בתרא בדף ע"ה, שם הגמרא אומרת שלעתיד לבוא כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. בעצם כשמגיעים לעולם האמת, אז אדם שואל את עצמו מה הספקתי, מה הצלחתי. אז גם אם בן אדם מרגיש שהוא עשה ועשה דברים טובים ומקבל את שכרו, עדיין לפעמים הוא רואה שהוא היה יכול להצליח הרבה יותר. כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו, ועל זה הגמרא אומרת אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חלימה. כיוצא בדבר אתה אומר, ונתתה מעודך עליו ולא כל עודך. משה רבינו נותן מהודו, אבל לא כל הודו. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חלימה. פשט הגמרא היא שגם כשמשה סומך את יהושע, כולם רואים את ההבדל הגדול שבין משה ליהושע. משה כפני חמה, יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. נשאלת השאלה כפולה. פרשה שכל כולה עוסקת במעלותיו של יהושע, שם אומרים אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, זה לא כל כך מתאים לאווירה שיוצאת מהפרשה. אבל דבר יותר משמעותי, וכי היינו מצפים שיהושע, תלמידו של משה רבינו, הוא יגיע לדרגתו של משה? וכי אפשר להשוות ביניהם? משה רבינו אדון כל הנביאים, לא קם עוד נביא כמשה. יהושע בעצמו מקנה בסיפור בפרשת בעלותך עם אלדד ומידד את מי שמנסה איכשהו לפגוע במקצת במעלתו הגדולה של משה רבינו. אף אחד לא מצפה שיהושע יהיה כדרגת משה. מה זה אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה? ראיתי דבר נפלא בכתבי בחפץ חיים, יש לו המון מאמרים. אחד המאמרים בתורה אור, אומר החפץ חיים שהפשט הוא לא כמו שנראה לנו. אל תבינו שהפשט אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, שיהושע הוא יש לו בושה וכלימה כנגד משה רבינו, כי יהושע פניו כפני לבנה מול משה כפני חמה. לא, זה בכלל לא הפשט. הוא אומר, והוא בדמיון מה שמצאנו. אולי נגיד לפני כן, אמרו חז"ל מה ההבדל בין מי ששונה פרקו 100 פעמים למי ששונה פרקו 101? שעל זה נאמר, ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שיהיה ניכר ההבדל. והוא בדמיון. מה שמצאנו לזקנים שבימי יהושע, כמו שאמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זקנים שבאותו הדור היו אומרים, אוי לנו מאותה בושה, אוי לנו מאותה כלימה, ושמעתי בהכוונה דשם בושה, אינו דווקא מפני מעשים שאינם מעוגנים. אדם מתבייש לאו דווקא אם הוא משהו לא בסדר איתו. למשל, כי בושה, אדם לפעמים מתבייש ממי שגדול ממנו במעלה, או ישראל בישנים הם, כי הם מרגישים את מעלתו של הקדוש ברוך הוא. הוא מתבייש מרוממות מדרגתו של השני, וזה שנצטבנו בני אברהם בישנים רחמנים. זה בושה. יש שני דינים, יש בושה ויש כלימה. בושה זה הרגשה, לא הרגשת כישלון, אבל הרגשה שאתה עומד לפני משהו גדול ממך. אבל עניין הכלימה הוא עניין חרפה, שהאדם נכלה מדבר שהוא פשע בעצמו כמעשיו המקולקלים, או שלא השיג אותה מעלה שהיה יכול להשיג בעצלותו. וזהו שאמרו שנגד פני משה היו מתביישים מגודל רוממותו, שאין להם ערך כלל אליו. על משה אנחנו מתביישים, כי איפה משה ואיפה אנחנו, גם אין לנו ציפייה להגיד למשה. אבל מפני יהושע שהיה קרוב למדרגתם וזכה להאיר פניו כפני לבנה על ידי שימושו ששימש את משה רבינו, כמו שאמרו במדרש, ולומש מתוך אוהלה של תורה, מפני זה היו נחלמים שהיו במדרגתו, וגם היה בידם לזכות לכבוד הזה. זקנים שבאותו הדור אמרו, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, עליהם עצמם. הם אומרים, רגע, יהושע זוכה עכשיו להיות כפני לבנה. יהושע זוכה, הרי הלבנה אין לה אור משלה, אלא הלבנה מקבלת את האור מהשמש, והיא זוכה. הם אומרים, רגע, יהושע גדל איתנו, היינו יחד בבית המדרש. משה אנחנו לא יכולים להיות, אבל יהושע גם אנחנו היינו יכולים להיות, הוא גדל יחד איתנו. מה קרה? אלא הוא לא מש מתוך האוהל, הוא דבק יום אחר יום, המשיך. זה גם אנחנו היינו יכולים. על משה יש בושה, אבל אנחנו לא במדרגה. אבל על יהושע יש כלימה. למה אנחנו לא השגנו את זה? וכן יקרה לכל אדם, אומר החפץ חיים, אם יתעצל מלעמול בתורה בכל כוחו, ועל ידי עצלותו יהיה נשאר ריק מחלקי התורה שהיה בידו להשיגו כחבריו, יבוש ויקלם אחר כך מאור פניהם אשר יביקו למעלה. ומה משגמרה שם? כל אחד נכווה מאורו של חברו. זקנים שבאותו הדור אומרים, רגע, גם אנחנו היינו יכולים להיות יהושע. מה קורה בלא ימיש מתוך האוהל? בעצם העומק של המדרש הוא, משה רבינו יש רק אחד, לא קם כמשה, אבל יהושע, הזקנים אמרו, גם אנחנו היינו יכולים להיות. אוי לאותה בושה. מה יהושע עשה? מה היה המדרגה של יהושע? ואני אומר את זה כי אנחנו בנקודה הזאת יכולים לקחת לעצמנו גם כן. כתוב בפרשת נשוא במדרש, נוצר תאנה יאכל פריה. נוצר, מי ששומר על תאנה, הוא יאכל את הפרי. מה המיוחד בתאנה? שימו לב, מדבר ביהושע שהוא שימש את משה כמו דתימה ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. יהושע היה נוצר תאנה. למה נמשלה תורה כתאנה? שרוב האילנות, הזית, הגפן, התמרה, נלקטים כאחד. כל הפירות, יש רגע אחד, זמן אחד, עונה אחת, כל הפירות מבשילים. יש הוא הגדול, יש שמחה גדולה, הנה המון פירות בבת אחת וקוטפים. יש עסק גדול, הזורים בדמעה ברינה יקצורו. יש עסק גדול. תאנה זה לא עץ שקוטפים אותו ברעש גדול. אין יום אחד, מי שלמד בבא בתרא פרק שלישי שם בחזקת הבתים, עמד על הנקודה הזאת שתאנה, הגמרא רוצה לדון שיש לה חזקה מיוחדת. כי מה המיוחד בתאנה? רוב אילנות הזית הגפן התמרה נלקטים כאחד, והתאנה נלקטת מעט מעט. וכך התורה, היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתיים. עליו נאמר נוצר תאנה. ללמוד תורה רבותיי זה לנצור תאנה, לא ברעש גדול, לא ברוח, אלא יום אחרי יום. היום אתה מסתכל על התאנה ואתה רואה שהתאנה איכשהו מתחילה להתבשל, אבל עוד לא הגיע הזמן, עוד לא הגיע. למחרת קצת יותר מתקדם, עוד יום כתבתי תאנה אחת, אתה כבר מסתכל, התאנה הזאת מתקדמת. יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, לא ברעש גדול. ללמוד תורה זה לנצור תאנה. ללמוד תורה זה לא להתרגש ולא לחשוב שאנחנו נתפתח באיזשהו מכה אחת גדולה. וגם כמו שיהושע היה נער בבחינה הזאת, שזקנים שבאותו דור אמרו גם אנחנו היינו יכולים, אלא יהושע נצר תאנה. יהושע למד את הסוד הזה שלא ימיש בתוך האוהל, ההתמדה וההמשכיות גם בדברים הקטנים. כשאתה מתמיד אתה אוסף לך כל יום תאנה אחת. כבר הבאנו תמיד את המדרש הזה, מי שחכם לא נבהג מכמויות גדולות, אלא היום פרק אחד, היום משנה אחת, היום, עד שבסוף אוסף רכוש גדול. משה רבינו, כתוב שמשה רבינו רצה שבניו יהיו תחתיו. עכשיו צריך להבין שמשה רבינו רצה שבניו יהיו תחתיו, ודאי שיש את הנגיעה של אבא שרוצה לראות שבנו ממשיך, אבל אם בניו לא היו ראויים או לא היו במדרגה, משה לא היה רוצה את זה. כתוב בחז"ל שמשה רצה, אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא כפי מה שאתה חושב, אלא יהושע שהוא נער לא ימיש. אני חושב בהמשך למה שאנחנו אומרים שזאת הנקודה, בניו של משה, דווקא בגלל שהם בניו של משה, הם חשבו או הייתה להם איזושהי תחושה שהעסק כבר מובטח להם, שהמשרה הזאת היא שלהם, המדרגה הזאת, באמת יש להם איזושהי נקודה, איזשהו פור מעל כל האחרים. אבל דווקא זה מה שגורם לאדם לא להיות נוצר תאנה. ובמסגרת של נוצר תאנה זה לא ימיש. עדיף מי שעובד עבודה סיזיפי, שלפעמים היא נראית אפורה ולפעמים יש נפילות. מי מאיתנו אין לו נפילות בשעות לימוד? מי מאיתנו יום אחד הולך לו מצוין בלימוד ויום שני הוא לא מבין, ויום שלישי משהו באמצע? אבל אם לא ימיש ואומרים, רגע, אני נוצר תאנה. מי שנוצר תאנה לא כל יום כותב כמה קילו, וגם לא כל יום, יש ימים שהוא לא כותב, ויש יום שהוא חשב שכבר התאנה הזאת תבשיל אבל היא עוד לא בשלה, אבל הוא נוצר תאנה. זה העבודה שלנו בבית המדרש, והיא עבודה שנותנת בסוף את הפירות יותר ממי שחושב שיש לי, אני מוכשר, יש לי את הכישרונות ויש לי את היכולות ויש מי שידאג לי והדברים מסביב מסדרים לי. כשאתה בטוח שתקבל את זה, לגמרי לא בטוח שתקבל את זה. יהושע זוכה בגלל היום יום שעה שעה, וזה הלימוד הראשוני של בן תורה. הגמרא בתענית אומרת שתלמיד חכם צורבא מרבנן דומה לפרצידה the tutei kala. פרצידה זה מין נבט כזה, מין גרעין שנמצא תחת גוש של אדמה. פרצידה דה תותי קלה, כיוון דה נבט נבט. מה המשל הזה? יש גרעין של תבועה או של גידול שנמצא תחת גוש אדמה. יורד גשם, אתה לא רואה שום דבר, אז אתה חושב שאין פה שום דבר, חושב שאין פה שום דבר. והנה יום אחד מתחיל לבצבץ משהו, ומאז שהוא מבצבץ גדל עץ גדול, כיוון דנבט נבט. מה העומק של המדרש? אם היינו שואלים מישהו מתי התחיל הגידול, אז הוא יגיד מאז שראיתי אותו. אומרים לך לא, הגידול התחיל באותם רגעים שהוא היה פרצידה הזאת מתחת לגוש של האדמה ולא ראית שום דבר. כיוון דנבט נבט, שם הוא קיבל את השורש שלו לגדול הלאה. יש משל סיני מפורסם, לא הייתי בסין, אבל אומרים שבסין יש עצי במבוק ענקיים שגדלים לגובה של 30 מטר, 50 מטר. עכשיו יש דבר מדהים בבמבוק הזה. הבמבוק הזה זורעים אותו, וחמש שנים לא קורה שום דבר. זורעים אותו וחמש שנים הוא באדמה ולא קורה שום דבר. סוף חמש שנים, פתאום הוא צומח בתוך כמה שבועות לגובה הזה, לגובה עצום. דבר מדהים. אז שאל פעם, בא פעם אדם לחכם סיני, כן היה או לא היה, זה סיפור. בא מישהו לחכם סיני ואמר לו שהוא מיואש, שהוא לומד ולא מצליח ונכשל, והוא רואה שהחברים שלו מצליחים והולך להם. הוא אמר, אני לא רואה שמתקדם שום דבר. אז הוא הביא אותו לבמבוק הזה. הוא אומר לה, תגיד לי, כמה זמן לוקח לבמבוק? הוא הראה לו לגדול. אז הוא אמר, לוקח לו שלושה שבועות. הנה, באותם ימים, שלושה שבועות הוא צומח לך. אומר לו, לא, אתה טועה. אתה טועה. חמש שנים זה לוקח. חמש שנים זה מתחת לאדמה. אחר כך זה צומח. אני אומר, זה ממש הגמרא הזאת. זה לא סיפור סיני, זה גמרא בתענית. סורבא מדרבנן דמי לפרצידה דתותי קלה כיוון דנבט נבט. זה יהושע, זה נוצר תאינה, ורבותיי, זה האלף בית למי שבא לבית המדרש. מי שחושב שאני מגיע לישיבה וביום אחד אני אהיה גדול הדור, וביום אחד יסתלקו ממני כל המפריעים וכל הקשיים וכל הנפילות, וביום אחד, כן, אני ידע כבר, אני אהיה הלמדן הכי גדול, וביום אחד אני אבין את תוספות ואת הרשב"א, טועה. יהושע מלמד אותנו, אולי זאת הייתה הטעות, אם אפשר להתייחס לבני משה, שיש לנו כבר את הכל מוכן. פרצידה נוצר תאינה, כיוון דנבט נבט. וזאת נקודה אחת של יהושע. נקודה שנייה שמאוד נוגעת לנו. יש כלי יקר בפרשת שמות. אתם יודעים שגם משה הייתה לו התגלות בסנה, וגם יהושע הייתה לו התגלות של מלאך אלוקים. ולשניהם נאמר להוריד את הנעליים. אבל יש הבדל בלשון. אצל משה רבינו כתוב של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד בו אדמת קודשי. אצל יהושע כתוב רק של נעלך, נעל אחת, ולא כתוב שם כן אדמת קודש, אלא כתוב כי המקום קודש הוא, לא אדמת קודש. ויש עוד כמה הבדלים קטנים. אומר הכלי יקר, ובמבט ראשון זה בא כאילו לחשוב שזה לקטנותו של יהושע, כמובן שוב אנחנו חוזרים למדרגתו של משה, שיש הבדל בין יהושע למשה רבינו. משה רבינו כפני חמה, משה רבינו אדם שיכול להיות 40 יום ו-40 לילה למעלה בלי לאכול, בלי לשתות. משה רבינו מנותק לגמרי מהגשמיות, ולכן כשיש התגלות של נעליך, את שני הנעליים, אתה בכלל לא מקושר, והאדמה גם היא נהפכת לאדמת קודש, כי הכל מתקדש. משה רבינו, יהושע עדיין נשאר עם נקודה חומרית, וזה הרעיון של פני לבנה לפי ההסבר שלו, ויהושע עדיין לא ביטל את נקודת החומר שלו, ולכן זה רק של נעלך, וגם המקום לא נהפך אדמת קודש הוא, אלא יש אירוע קדוש. ככה הכלי יקר מתאר שם, ומעריך בזה, אני לא אקריא פה את כל לשונו. על פניו נראה ששוב זה הולך לפי המדרש של פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה ביחס של משה ליהושע, של יהושע למשה. אבל אנחנו הולכים בעקבות החפץ חיים שהמשל הזה בא לדבר אלינו, שאנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבינו, משה, הגיע הזמן שאתה לא נכנס לארץ ישראל, ובא יהושע ונכנס, זה לא סתם שיש מישהו שמחליף אותו. יש באמת את המסורה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אבל יש כאן הנהגה חדשה. משה רבינו, שתפקידו למסור לעם ישראל את התורה, הוא באמת תפקידו להיות למעלה ולהיות מנותק לגמרי מכל גשמיות, וזאת ההנהגה שצריכה עם ישראל, צריך אותו ברגעים האלה. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, הכל למעלה, מנותק. אבל מתחילה הנהגה חדשה של יהושע, של כניסה לארץ ישראל, וכניסה לארץ ישראל לא מצד הדיעבד שלה, היא כניסה שמחוברת עדיין לגשמיות, אלא בלכתחילה. וייתכן אולי שזה ההסבר למעלה, לא בגלל איזשהו חטא, משה בדרגתו לא יכל להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. צריך פה מישהו שיהיה מחובר, צריך להביא פה פני לבנה, את מי שיקח את האור ויחבר אותו למציאות הארצית, וזה יהושע. לכל, איפה ההופעה הראשונה של יהושע בן נון? ההופעה הראשונה של יהושע בן נון זה עם המלאק. אומר השם ליהושע, אומר משה ליהושע, קח לך אנשים, כן, וצבי ילחם בעמלק. איפה משה נמצא? משה עומד על ראש ההר, ומשה מרים את ידיו. משה רבינו הוא כולו בתפילה לקדוש ברוך הוא. יהושע הוא איש השטח, אבל הוא לא איש השטח סתם. הוא ממש, מה שאנחנו מדברים על זה, זה החיבור של תורה. משה הוא מוסר תורה ליהושע. יהושע הוא הנלחם המלחמות, אבל הוא המשך של מוסר התורה, אבל הוא מחובר. והמחוברות הזאת היא הדרך וההנחיה שיש לבני ישראל כאן. ושוב, זאת דרך שמראה לנו שאפשר לשלב. בשביל להיות מוסר תורה אינך בהכרח, אתה גם לא תוכל להיות משה, וגם לא זה מה שמצפים ממך. מצפים ממך לקחת את הדגם של יהושע פה בארץ, להיות עם שני הרגליים בארץ, להילחם מלחמות, ופה להכניס אולי אלף המילים אנשים, כן? אומרים בשם הקוצקר, אנשי קודש תהיו לי. מיד אחרי מתן תורה אומר הקוצקר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש אנשי קודש, מלאכים יש לי למעלה בשמיים מספיק, אני רוצה פה אנשי קודש, אני רוצה אנשים שהם אנשי קודש. זה ההנהגה החדשה של יהושע. ושוב, זה דבר שכבר מדבר לנו, פני משה כפני חמה, אין לנו עסק עם זה, אנחנו לא יכולים, לא קם כמשה, וזה בושה, אנחנו קטנים כמו שישראל בישנים. אבל פני יהושע כפני לבנה אנחנו יכולים, וזה מתחיל בנוצר תאנה. עוד יום, עוד יום, לפעמים ימים אפורים, לפעמים ימים של המתנה, לפעמים אנחנו 5 שנים, לא בגלל זה יש 10-5 שנים, כן, אבל לפעמים אנחנו 5 שנים יושבים פרצי דתות היקלה, אבל כיוון דנבט נבט זה קופץ ולא רואים את זה. אבל את זה קונים בעבודה היומיומית, ועל זה צריכה להיות לנו כלימה, אם אנחנו לא משיגים את הדרגה הזאת. יש עין יעקב שבהקדמה שלו הוא כותב, כאילו זה מדרש שהוא ממציא, או אולי הוא מצא את זה באיזשהו מקום, שיש כמה דברים שהם כלל גדול בתורה. והוא אומר, גם זה בפרשה שלנו, שהוא יש כלל גדול בתורה, פרשה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. כן? שניים ליום עולה תמיד. הכלל הוא לא בבומים ולא ברעש גדול, לא תמרים ולא זה שביום אחד עושים כתיפות גדולות. יום יום, שניים ליום עולה תמים. אני רוצה לסיים עם הנקודה האחרונה. חז"ל במקום אחר אומרים שיהושע, המעלה של יהושע הייתה שהוא היה מכניס את הספסלים לבית המדרש, והיה מסדר את בית המדרש, והיה מכין נער לא ימוש מתוך האוהל. כשאדם יושב ולומד תורה, זה עדיין יכול לבוא ולהגיד שהוא רוצה את הקידום שלו בתורה, אכפת לו מעצמו. כשבן אדם דואג לזה שגם האחרים ילמדו ושיהיה להם נעים, סימן שיש לו אהבת תורה, שגם כלל ישראל ילמד, הוא יכול להיות מוסר תורה. המעלה של יהושע, אני מדבר על זה פה בישיבה, יש לנו בית מדרש, אנחנו בחודש האחרון נמצאים יחסית בבית מדרש קטן, כן? חלק מהתלמידים כבר לא נמצאים איתנו. לא לשכוח, יש גבאים שהם אחראים לזה שהדברים יהיו מסודרים, גם הסדר יום, אבל גם איך שיראה בית המדרש. ולא תמיד הבחורים מודעים לזה. לפעמים הגבאים צריכים לשפוך זהו כדי למצוא מישהו שיהיה מוכן לגשת לפני התיבה, או שמישהו שיהיה מסדר. רבותיי, לסדר ספסלים, בעצם הכוונה היא לראות שהישיבה עובדת. זה הדבר שממנו יהושע זכה לגדול. זה חלק מנוצר תינה. בואו נהיה תלמידיו של יהושע, שכשאנחנו נסתכל מסביב לא נגיד אוי לאותה בושה, אוי לאותה חלימה שלנו, אלא נבוא ונגיד היינו שם, לקחנו, ראינו, ניצחנו, השגנו את המעלות האלה. נהיה אותם צובה מרבנן של נוצר תינה, שכיוון דנבט נבט.